ערב טוב לכולם. השיעור יהיה לרפואתו, לרפואתה השלמה של
סילביה
בת לונה.
של
רפואה שלמה. טוב. טוב. אנחנו נמצאים פרשת מטות מסעי, מסיימים השבוע את ספר במדבר, ובשבוע לאחר מכן אנחנו נתחיל בספר דברים. הפרשיות האלה פרשיות טעונות כמו כל הפרשיות של התורה. מטות, אולי אפשר לתת כותרת כוח הדיבור, שבזה זה מתחיל. מסעי, זה בעצם המסעות של כל אחד ואחד מאיתנו בעולם הזה. שכן כשאנחנו תמיד מדברים על העניינים שקשורים לסיפורים בתורה, אנחנו מדברים לא על סיפורים, מדברים על דרך חיים ועל מה שבעצם קורה בתוכנו. אני, לפני שאנחנו ניגש לתחילת הפרשה הזאת, או אם נספיק לתחילת הפרשה הבאה, אני רוצה לעמוד על נקודה מאוד חשובה, שלפעמים בגלל שזה ככה, כל כך הרבה מתעסקים עם הדברים האחרים, שלפעמים שוכחים את הנקודה הזאת, שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה. והיא, תודה רבה. והיא מידת הכעס. ויקצוף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצווה המלחמה. על מה אנחנו בעצם מדברים? על מה שאנחנו מדברים כאן בעצם זה שיצאו, הם נשלחו למלחמה, מה שנאמר למשה רבינו, נקום נקמת בני ישראל ואת הבניינים, אחר תאסף אל עמך. זאת אומרת, המלחמה הזאת, אחרי שנגמרת, מה קורה לך? אתה עולה למרומים, אתה גמרת את התפקיד שלך בעולם הזה. עכשיו, כל מיני נורמלי לא היה ממהר לעשות את התפקיד הזה, הוא לא אמר לו, תעשה עכשיו. הוא אומר, אתה צריך, זה המלחמה האחרונה שלך, וזה נגמר הסיפור. אבל הוא כמובן, על המקום, רץ לקיים את זה. עכשיו, עוד נקודה מאוד מעניינת, תשימו לה, אנחנו מדברים כאן על כמויות של אנשים מפחידות מבחינת האויב. שכן, אחרי שתופסים שם אנשים, אנחנו רואים שרק נראה איפה זה. את כל השלל ורננה וכולי וכולי וכולי. כל בגד, תראי מגפה. איך ציתם? ונפש אדם מן אנשים אשר לא ידעו משכב זכר, כל נפש, 32,000. 32,000 ילדות. שכן אנחנו נראה על הגיל שמדובר כאן. אז תארו לעצמכם על איזה כמות של אנשים אנחנו מדברים כאן. 32,000 ילדות. אלה נשארו כאילו, השאירו אותם בחיים. 32,000 ילדות, זאת אומרת, מדובר כאן על מה? על מאות אלפים. ומי נלחם איתם? כמה אנשים מעם ישראל? 1,000 למטה. 12,000 למטה. רק שתבינו שהעם ישראל לא מנצח במלחמות בגלל הכוח הפיזי שלו, אלא בגלל הקדוש ברוך הוא. האלף האלה היו צדיקים, הם יצאו למלחמה. אבל עכשיו בואו נראה מה קורה. הצדיקים האלה יוצאים למלחמה והם לא עושים מה שמשה רבנו אומר להם לעשות. כתוב גם וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה. אחד ההסברים אומר, מה זה וימסרו? הם לא רצו ללכת. למה? כי הם ידעו שאם כשברגע יוצאים למלחמה, מנצחים, משה רבינו, הרב שלהם, המנהיג שלהם, האהוב, הולך. אז הם לא רצו ללכת, היו צריכים להכריח אותם. בקיצור, כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קודם כל יש דעה מאוד פשוטה, אל תשכח לרגע את מתי המדבר. כל הערב רב, אחת התיאוריות אומרת, כל הערב רב האלה מתו במדבר. ואלה שלא, תבין, כל המהומות שהיו בעם ישראל היו מעורבים בערב רב. אז שמתו במגפות, מי שמת בעיקר זה הערב רב. ושהגיעו לארץ ישראל כבר ערב רב לא היה. זה היה רק עם ישראל.
אבל הילדים שלהם נשארו.
במחלוקת דתם ואווירם נבלעו בתוך האדמה גברים, נשים וילדים. אולי בתוכם היה גם הערב רב? אז איפה הערב רב? אז אני אומר לך עוד פעם, היו הרבה הזדמנויות שבהם הם נעלמו מעל פני האדמה. מה? לא, עכשיו דאגנו לערב רב חדש. הם לא קשורים לערב רב ההוא. זה ערב רב חדש. כן, זה ערב רב, מה שיש לנו היום הערב רב, זה ערב רב, זה לא ממצרים. זה ערב רב ממקומות אחרים, טוב, לא רוצה להגיד שמות, זה באמת לא לעניין. כי יש גם יהודים כשרים ובתוכם, אבל מה לעשות, חלק גדול מהם לא יהודים. הרב פרץ בזמנו כבר אמר את זה. אבל לא ניכנס לסוגיה הזאת כרגע. מה שכרגע אנחנו רוצים לדבר עליו זה בעצם הכוח של עם ישראל והכוח של הדיבור ו... מה קורה כאשר בן אדם כועס? ולמה הוא כועס? אז ראינו כאן, המלחמה של מדיין זה המלחמה האחרונה של משה. לאחר מכן משה הולך. היו צריכים להכריח את האנשים להיכנס למלחמה הזאת, כי הם ידעו את זה ולא רצו ללכת. מי הולך למלחמה הזאת? רק הצדיקים. עכשיו תשימו לב, ויצפו על מנשי צבא השם ויהרגו כל זכר, ואת מלכי מדיין הרגו, ואת חלם, את אבי, ואת רקם, ואת צור, ואת חור, ואת רובע, וחמש רמני מדיין, ואת בלעם בן ואור הרגו בחר, שזה גם נקודה מאוד מעניינת, וישבו בני ישראל את נשי מדיין, ואת הפם, ואת כל בהמדם, ואת כל מקנה, ואת כל חלם בזזו, ואת כל הרם, ומשותם, ותראותם, שחפו באש, ויתחו תחולה שלה, ויבואו למשה ולעזר הכהן, ולעדה בני ישראל, את השבי, ואת המלכוח, את השאלה למחנה, אל ערבות מואב, ויצאו משה ולעזר הכהן וכל נשיאה עדה לקראתם מחוץ למחנה, ויקצוף משה על פיקודי החיל שרי אלפים ושרי מאות עמים שרי מלחמה, ויאמר למשה, אחי ייתם כל נקבה? איך אתם השארתם אותם בחיים? הרי הם אלה שהכתיעו אתכם, בגלל מה אנחנו במלחמה הזה? איך השארתם אותם בחיים? זה אחר כך. אחר כך אומר לו, אינה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פאור ותהיה מגפה בעדת השם. ואתה ירגו כל זכר בטף וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו. זאת אומרת, עכשיו אתם השארתם את הילדים ואת הנשים, עכשיו אתם את כולם מחסלים ומשאירים רק את אלה שאף פעם לא היו לא ידעו זכר. עכשיו כתוב ויקצוף, ואחר כך ואתה חנון השם, ויכול בגמרים, ויכול מעשים, ויאמר אל עזר הכהן לאנשי הצבא הבאים למלחמה הזאת, חוקת התורה שציווה השם אל משה, אך את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הברזל, את העופרת, כל דבר שבע באש, תביאו באש, הוא מספר להם על גאולי כלים, איך מתארים את הכלים. מי מספר? מה קרה שפתאום אל עזר נכנס לתמונה? למה משה רבינו לא? משה רבינו התחיל, פתאום הוא נעלם מהתמונה, מה קרה? אומרת לנו הגמרא, הוא כעס ונעלמה ממנו ההלכה. שלוש פעמים הוא כעס ושלוש פעמים נעלמה ממנו ההלכה. אחד המקומות זה המקום שלנו כאן. עכשיו ישאל את השאלה, למה הוא כעס? זאת אומרת, הכעס בעצם היה כעס לגיטימי. כעס לקדושת השם. אז הוא היה צריך להיענש ככה, לשכוח? למה הוא נענש? שאלתי למה הוא נענש, זה עונש? שאני שותה רעל וחס ושלום מזיק לעצמי, זה עונש? או זה תוצאה של מה שעשיתי? אני חשבתי שזה מים. לא שתיתי, לא התכוונתי לשתות רעל, אבל שתיתי רעל. עכשיו זה לא משנה אם עשיתי זה בכוונה, הוא לא עושה את זה בכוונה, התוצאה תהיה אותה תוצאה. באה התורה ללמד אותנו מה זה כעס. כעס גם מסיבה מוצדקת, יש לו תוצאות. כל הכועס, לא כתוב כל הכועס עם סיבה, בלי סיבה, עם קדושה, בלי קדושה, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, יקרת הרמב"ם. זאת אומרת, עשו כאן הבחנה איזה כעס זה? לא. ברגע שאתה כועס, זה לא קורה לנו?
זה בדוק,
אה? זה בדוק? יש כאן מישהו שפעם בכעסו עשה משהו שהתחרט עליו אחר כך? בוא נשאל הפוך, יש כאן מישהו שלא? אבל יש לנו, אומרים, מה אתה עושה? אפילו משה רבינו כעס, אז מה אנחנו? אפילו משה רבינו כעס. אבל זהו בדיוק העניין. העניין הוא כזה, שאנחנו כולנו מודעים לתוצאות של הכעס. אנחנו מודעים לזה. אנחנו יודעים שאם נכעס, יהיה תוצאות הרות אסון. את הצלחת אחרי שהיא נשברה, אי אפשר לתקן. את המנורה שדפקנו, אי אפשר לתקן. הלך. זאת אומרת, אם היינו חכמים, והיינו עוצרים לרגע, היינו מונעים מעצמנו הרבה מיני גיהנום ששלטו בנו. וזה בעצם הלימוד העצום שבאים להגיד לנו כאן, תראו חבר'ה, משה רבינו כעס לא בשבילו, הוא כעס בשביל הקדוש ברוך הוא, ולמרות זאת, הכעס השפיע עליו והוא שכח. זאת אומרת, שזה לא משנה למה אתה כועס, יש תוצאה לכעס. לכן, מה הלימוד בשבילנו? לא לכעוס, נקודה. לא לכעוס. אפשר לא לכעוס? שאלתי, אפשר לא לכעוס? זה מאוד קל להגיד, אבל כולנו יודעים שאנחנו לפעמים כועסים. יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, אז מה עושים בעצם עם זה? כי התורה לא בסתם מספר לנו כאן סיפור, התורה רוצה להגיד לו, תשמעו, יש בעיה, תנסו למצוא לה פתרון. הרב יששכר פרנק דורש דרשה שלמה על העניין של הכעס והמלחמה בו. וחלק מהדברים שהוא מביא שם, זה כמו למשל איזה זוג, שהוא אמר להם, הם באו עליו, אנחנו כל הזמן רבים. אמר לה, הפעם הבאה שאתם רבים, תעצרו, אני אתן לכם בקבוק מים קדושים. אתם לוקחים את המים בפה, אפשר להמשיך ככה בשיעור יפה, אה? לא מדבר בכלל. אומר ככה, המים לא לבלוע. ככה, כמה דקות, אחר כך תבלעו את המים, ותראו איך שהכעס נרגע. אתם צוחקים, אבל זה עובד. זה עובד. נכון, זאת אומרת, זה כמו שמישהו פעם אמר לי, פעם דיברנו על שיחה על כעס וזה, אמר לי, תראה, אני יש לי בחיים מוטו. אני שואל, ברגע שהיא בא לי לכעוס, אני שואל את עצמי שאלה. תגיד לי, בעוד שבועיים אני אכעס על זה? לא. אתה יודע מה? עוד שבוע אני אכעס על זה? מה, אתה יודע מה? גם לא. עוד יומיים אני אכעס על זה? אתה יודע מה? אני חושב שגם לא. אז למה אני אכעס עכשיו? בשביל מה? זאת אומרת, כל אחד צריך למצוא לעצמו את הנקודה אליה הוא מתחבר כדי לשלוט על הכעס. אני לא אומר שאנחנו נגיע לשליטה הלוואי. הלוואי, אבל לפחות ברגע שאנחנו מודעים לבעיה, נמצא את השיטה. אני פעם היה תקופה, הבן שלי הוא היפר-אקטיבי, הוא היה נכנס ככה לפעמים קצת לעצבים, קנינו לו את זה של המתאגרפים, ברגע אנחנו אומרים, בן אדם רואה, אני, תספור עד 10, תספור עד 100, לא, מי סופר? אני עכשיו רוצה מישהו להכניס לו מכות, מה זה לספור? ואתם בא, ילך לחדר, סגור את הדלת, בום, טרח, תכניס כמה מכות שאתה רוצה, עכשיו תרגעתי את זה החוצה. תמצא את הדרך. יש הרב פרנד אומר גם, היה מישהו בא אליו, הרב אומר, תשמע, אתה יודע מה יש לי בשביל? הוא אומר, אני לא יכול, אתה אומר לספור עד 10, דבלה, לא עובד, לא עובד, לא עובד, אני עצבים, אומר, אין בעיה. קח בחדר, שים חדר קטן, תסגור אותו, שים בפנים מראה גדולה. איך שבא לך לכעוס לעצבים, לצעוק, תכנס לחדר, תפתח את האור, תעמוד מול המראה, תכעס. תצעק. אומר, וואלה, אתה תראה את עצמך במראה, אתה נרגע על המקום. במילים אחרות, היה רב אחד, היה לו מעיל מיוחד לכעס. היה מתרגז, הוא שם את המעיל בסוף הדירה, בתוך הארון. היה מתרגז, רגע, אני הולך להביא את המעיל של הכעס. הלך, עד שלובש את המעיל של הכעס, הוא נרגע. יש סיפור מפחיד בגמרה על אחד שעזב להרבה שנים את אשתו, והוא חזר הביתה, ומרחוק הוא רואה את אשתו עם איזה בחור צעיר. הוא אומר, מה זה? עכשיו אני נכנס, לוקח את החרב, שוחט את שתיהן. אני עוזב כמה שנים, היא כבר תופסת לה איזה ילד כאן, מתחילה להתעסק איתו, ואז הוא נזכר שאבא שלו אמר לו על ערש דווי, אני רוצה שתבטיח לי דבר אחד לפני שאני הולך מכאן, לא משנה מה יקרה, גם אם ירגיזו אותך עד השמיים, אתה תכעס כעס עולמי, תראה מול העיניים שלך משהו שאתה לא יכול לעמוד בו. תישן על זה. אל תעשה שום פעולה עד שאתה לא ישן על זה. למחרת תעשה. ההוא בא לו לעשות מה שהוא רוצה, אבל מה? נזכר מה הוא הבטיח לאבא. אמר אין בעיה, אני אשן על זה. ההוא עוד לא מתעורר, אשתו באה, למה לא באת להגיד שלום לבן שלך? אומר, בן שלי? הוא אומר, אתה לא זוכר, הייתי בהיריון כשאתה הלכת? הייתי בהיריון, אתה הלכת, אתה 15 שנה לא היית כאן. זה הבן שלך, תראה איזה יופי. הוא אמר לעצמו בלב, אם אני הייתי עובד על האינסטינקט שלי של הכעס, מה היה נגמר כאן? הייתי הורג את הבן שלי בעצמי. והסיפור נשמע לכם איזה עזוי, אבל תחשבו אתם כל אחד בקטנה שלו, כמה פעמים אנחנו ראינו משהו והכעס עלה לנו ופעלנו והתברר שוואי וואי מה עשינו. אז כעס, לא משנה למה, צריך לנסות.
כמה לא נעים אחר כך להתנצל לפני אותו אדם שאותו רגע?
לא הבנתי.
כמה לא נעים אחר כך להתנצל לפני אותו אדם שהוצאנו מבחינת הכעס?
תחשבי גם על זה. תחשבי גם על זה. תכניסי גם את זה לקלקולציה, וזה גם יעזור להשתלט על הכעס, נכון? כל אחד שיבנה לעצמו מה שמתאים לו, כי הרי כל אחד הוא משהו אחר. אז לאחד זה, סליחה, הסקי גרוף, לשני זה המראה, לשלישי זה המים שהוא לא בולע, לרביעי זה המעיל בצד השני של הדירה, לחמישי זה לצאת מהבית, לעשות סיבוב בחוץ, ואז לחזור. איך? הלל, מה קרה אתה? הלל, אף אחד לא הצליח להרגיז אותו. הלל, דרך אגב, זה אחת הדמויות היחידות בכלל, מה שאנחנו רואים בחזל, שאי אפשר היה להרגיז אותו. זה דמות מדהימה. וישנם על זה הרבה סיפורים. אחד שבא לשאול אותו קלוץ כמה? כן, בא לשאול אותו, יש לה, למה אלה עם רגליים כאלה? למה אלה עם עיניים כאלה? למה פה? בא לו בערב שבת עוד, יעני, הוא מתרחץ לשבת, וכל חמש דקות הוא מפריע לו באמצע המקלחת. אבל הוא יוצא, וזה עד שהוא קילל אותו, אמר לו, הלוואי שלא יהיו הרבה כמוך בישראל. אמר, למה, מה קרה, מה עשיתי לך? הוא אומר, אני התערבתי על 100 דולר עליך, ואני הלך לי 100 דולר בגללך. זה הלל. אבל לא כולנו הלל. אז אנחנו ננסה, כל אחד בדרך הקטנה שלו. עכשיו, שאנחנו מדברים על הכעס שיוצא בדרך כלל בכוח הדיבור שלנו, בוא נבין מה זה דיבור. ונחזור חזרה לתחילת הפרשה. שבה עוברת וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אמירה חד משמעית. אמרת משהו? קיים אותו. עכשיו שואלים, למה כתוב וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל? למה לא כתוב וידבר משה אל בני ישראל? או למה לא כתוב וידבר משה אל ראשי המטות ובני ישראל? מה זה ראשי המטות לבני ישראל? אפשר לפרש את זה בכמה צורות. אפשר להגיד שהוא בעצם מדבר רק לראשי המטות, והם יגידו לבני ישראל. למה החלוקה הזו? אז יש שם כמה הסברים נפלאים. הסבר ראשון, למה פונים לראשי המטות במיוחד, מזכירים אותם כאן? אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של בחירות. הביבלה, כל אחד רץ כאן, כולם רוצים להיות ראש העיר כאן. כל אחד מבטיח הבטחות, מפה להודעה חדשה. אומרת התורה, וידבר משה אל ראשי המטות. חבר'ה, איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אתה עומד עכשיו לפני הבחירות, מבטיח הבטחות, תעמוד מאחוריהם. לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אז פחות גרוע, יותר גרוע. זה יותר, פחות גרוע. אתה אומר, הוא ברכה שלא מתכנס. זה עוד יותר גרוע, כי זה אין לו שום כוונה לקיים. אני מדבר על אותו אחד שהוא אומר, אם יכולתי הייתי עושה, אבל אני לא יכול. אז אל תבטיח. במילים אחרות, יש הדגשה מיוחדת למי? לראשי המטות. זה לגיטימי. מה?
דברים, איך אומר,
לא, יש כאלה, לא מה שהוא אומר, אני הבטחתי, כן, לא, אני לא הבטחתי לקיים, לא הבטחתי לקיים, אני הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים, עוד פעם זה כמו שהוא, איך קראו לו, הצדיק יסוד עולם הזה, שריד, אמר, אני ברוך השם לא מאמין באשר. אני ברוך השם לא מאמין באשר. שריד, כן.
מי מאמין שהיה בעיניהם?
בקיצור, אז יש לנו הסבר אחד, שראשי המטות אוהבים להבטיח הבטחות, אז התורה באה מדגישה, לכם, אנחנו קודם כל מדברים לכם, תשמרו על הפה שלכם. אבל כמובן שיש כאן אמירה לכל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו, כדי להבין את חשיבות כוח הדיבור, אז אנחנו כולנו יודעים מה כתוב בספר בראשית, ויפח באפו נשמת חיים, אומר אונקולוס, רוח ממללה, זאת אומרת, כוח הדיבור. כוח הדיבור הוא בעצם מה שמבדיל את האדם מן הבהמה, ולכן צריך לשמור על זה. החפץ חיים אומר שלא רק זה עד כדי, מה זה לא יחלל דברו? לא יחלל דברו. זאת אומרת, הדבר, היהודי, כוח הדיבור זה כלי קודש אצלו. כי איתו הוא מתפלל, איתו עושה דברים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן, שיהודי מדבר צריך לשמור על הפה. צריך לדבר יפה, בשפה יפה, נקייה, לא בכללות. כמו למשל, אם אתם, מי שיוצא לכם לראות איזה סרט אמריקאי, כל מילה שלישית זה כללה. לפעמים, איך אומרים, בן אדם שומע את זה מצלצלות לו האוזניים מכל הכללות שרצות שם. והם מדברים חופשי! אומרת התורה, אתה לא יכול לדבר ככה. יהודי יודע כל מילה היא כלי קודש. זאת אומרת, אם אני לוקח כלי של קדושה, שצריך להשתמש בו בעבודת המקדש, ואני משתמש בו לחולין, אני מעלתי בקודש. אומר החפץ חיים, בן אדם משתמש בכוח הדיבור, משתמש אותו בצורה לא נכונה, הוא מעל בקודש. הוא מעל בכוח הדיבור. אם חסר כיסאות אני יכול להביא פעם הבאה. בקיצור, לא יחל דברו זה גם במובן של לשמור על תואר השפה, לדבר בלשון נקייה. כשאנחנו מדברים על לדבר בלשון נקייה, צריך גם להיזהר במה שמדברים. אתם זוכרים, אני כל שנה מראה לכם את האבן של הקבר בפתח תקווה, של אותו אחד, שאמר, אני מוכן להיות הראשון שיקבר בבית הקברות כאן בפתח תקווה. הוא באמת היה הראשון, 10 ימים אחר כך, והאבן הזאת מופיעה, וצילמתי אותה, והראיתי לכם את הצילום גם, והאבן הזאת עד היום, כל אחד משלב לסגולה, איכשהו נכנס בחלקה של הוותיקים, יכול שם לחפש מהר, ימצא אבן גדולה, ועליה כתוב במילים, באותיות קידוש לבנה, על אותו אדם שהלך לעולמו בעקבות הדיבורים שלו. אז שומר פי בלשונו, שומר מצרות נפשו. עכשיו, אנחנו פותחים את יום הכיפורים, במה? התרת נדרים. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לבוא לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא אם הוא הבטיח הבטחה ולא קיים. זאת אומרת, קודם כל לפני שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, תעמוד נקי, בלי הבטחות שלא מקוימות. אז קודם כל, כל נדרי ושרי וכינויי וכונמי וכונאי הכל מה שדיברתי ודיברתי, הכל שיהיה מבוטל. התרת נדרים זה דבר קל או קשה? לא, הפעולה של התרת נדרים היא קלה או קשה? קשה, למה קשה? לא, אני לא מדבר על אני מדבר על המעשי. אני נדרתי נדר, אני רוצה להתיר אותו. יש לי בעיה להתיר נדרים? שלושה אנשים, בית דין. לוקחת שלושה אנשים, אומרת להם, נדרתי נדר, אני מבקשת מכם התרה. יש נוסח, את הנוסח שאומרים בהתרת נדרים. את אומרת, אם היית יודעת שאת לא תוכלי לעשות כך וכך, מחפשים לך פתח, ואת אומרת, היית עושה? את אומרת, לא הייתי עושה. הכל מותר לך, הכל מחול לך, הכל בסדר, אין בעיה. מה? אז תמצאי שלוש חבר'ה שאת לא מתביישת. יפה, אז עשית את זה, אז הצלחת לעשות את זה, יפה. אז זה לא, אז זה לא. הרב פרץ זה אחד, אז הוא יכול להיות בית דין אחד, הוא לא צריך בית דין. כי רב גדול בתורה, את לא צריכה שלושה, אחד מספיק.
באמת?
בטח.
איתו זה מספיק?
איתו רב אחד, רב הוא מספיק. אבל ככה, סתם יכולה לקחת דין אחד לשלח, בבקשה. יש לך יותר מבית דין כאן. אומרת, והם מתירים לך. אז זה קל. עכשיו אני שואל אתכם. אמר לפי 5 דקות לא יחל דברו. ועכשיו אנחנו אומרים כמה שקל להתיר נדרים. אז מה הולך כאן?
קל, זה כאילו לבטל משהו שכבר עלה למעלה. זה כאילו מישהו שם למעלה
מחשב. אני שאלתי שאלה, את עלת לי למעלה, אנחנו נמצאים כאן למטה בינתיים. עוד יש זמן עד שנעלה למעלה. בינתיים כל עוד שאנחנו כאן, אני שואל אותך שאלה. האקט המעשי של אתרת נדרים הוא קל או קשה?
קל.
למה הוא קל? זה השאלה שלי.
כי
התורה,
אמרה,
לא
משנה,
אוי
ובואי
אדם, זה, כן.
עמדת על נקודה יפה. באה הפרשה שלנו, מספרת לנו סיפור שלם על מה? על הפרת נדרים, לא התרת נדרים. הפרת נדרים של גבר לאשתו, עוד פעם, לא כל הנדרים, שלא תחשבו שזה משהו סוחף. זה רק נדרים של עינוי הנפש. זאת אומרת, נדרים שפוגעים בזוגיות. נדרים שפוגעים בבני המשפחה. ככה אבא יכול בגיל מסוים לבטל, לאפר את הנדר, וכך גם בעל יכול. עכשיו, מה? למה יפתח לא הלך להתיר את הנדר שלו? זה דיון שלם בגמרא על זה דרך אגב. כן, לא, זה יהיה לו גאווה. זה דיון שלם בגמרא על זה, נכון? שאלה נכונה. נכון, זה ש... אבל עכשיו אנחנו מתחילים קצת להיכנס לעומק, מתחילים, עכשיו אני שואל אתכם, למה התורה לא כותבת כאן על התרת נדרים? לכן, אחד ההסברים בא ואומר, וידבר משה אל ראשי המטות, לראשי המטות גילה משה את הפטנט של התרת נדרים, אבל לבני ישראל מה הוא מספר? את ההפרת נדרים, לא מדבר איתם על התרת נדרים בכלל. למה? כדי שלא יבואו לזלזל בדיבורים שלהם. לכן, לבני ישראל לא גילה את זה. זה כל טוב ויפה, אבל היום כולם יודעים שזה קל. אז מה בעצם, למה זה כל כך קל? אז מה אמרת? למה זה כל כך קל? ואז מה אם יישאר מן הנדר? כן, אבל אני שואל שאלה, עוד פעם שאלה. אתם בכיוון הנכון, השאלה היא כזאת. למה זה כל כך קל להתיר נדרים? בגלל שזה חשוב או בגלל שזה לא חשוב? זה כל כך חשוב שאם יהודי יעמוד עם נדר לפני הקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי לו. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן דרך מילות הכי קלה שיכולה להיות, אבל זה לא אומר שתסתובב עכשיו ברחוב ותבטיח הבטחות את הדרך התרת נדרים. זה אומר, מה הכותרת של העניין? לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. זה הכותרת. והיה. ונדרת נדר ואתה לא יכול לעמוד בו, אז תעשה התרת נדרים. למה זה כל כך קל? כדי שלא תישאר עם דבר כל כך היום ונורא, כמו הבטחה שהבטחת לפני בורא עולם, ואתה לא קיימת. הבטחות צריך לקיים. אמרתי, יום כיפור לא מתחילים בלי זה. אז אני אומר לך עוד יותר, עשית את כל זה, ולמרות זאת, את עושה כל נדרי. אני אומר, אתם לא מבינים את החומרה של העניין. לא סתם החליטו חז"ל לפתוח את תפילות יום הכיפורים בכל נדרי. אני לא מדבר על פותר או לא פותר, אני מדבר על החשיבות, להבין את החשיבות. חבר'ה, תכניסו לראש שלכם, אם החליטו חז"ל שיום כיפור מתחיל במה? לא בענייני אני במעש, לא בקדושה, לא בקריאת שמע, בכל נדרי. וזו אחת התפילות שכל יהודי באשר הוא יהודי יודע ומכיר. הצילו ככה ילדים שבשואה האיומה היו אצל גויים, עם כל נדרי, המנגינה של כל נדרי, הצילו אותם. אז תבינו, הדברים לא סתם קורים. הפה זה כלי קודש, הדיבור זה כלי קודש, אסור להשתמש בו סתם. לא להבטיח הבטחות שאי אפשר לקיים, לא להגיד דברים מלוכלכים, לא לקלל, לשמור על לשון נקייה. וזה נכון, בשביל זה אנחנו נוהגים להגיד בכל דבר שאפשר בלי נדר, וכדאי להוסיף בלי נדר, בלי נדר, נכון? את יכולה להגיד על כל דבר בלי נדר, זה איך אומרים כדי... אני לא אומר שמהיום תגידי בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, אבל זה לא מזיק. זה כמו להגיד בעזרת השם ואם ירצה השם.
זה תמיד, אם ירצה השם, זה לא תמיד. זה גם לא על כל דבר אפשר
להגיד. מה? לא הבנתי.
אם ירצה השם. מה? בלי נדר אני אשמור שבת.
לא, את לא יכולה, זה, את נכנסת כאן לסוגיה אחרת, לבוא לדור נדרים על דברים שהם אסורים או מותרים מהתורה, זה את לא יכולה לעשות, זה לא קיים, אין לזה מציאות של קיום. את יכולה להגיד, כמו שרואים יש ברך, אני אתן צדקה בלי נדר. למה להגיד בלי נדר? כי אם אמרת, אתן צדקה ולא נתן צדקה, אוי ואבוי. נכון, בשביל זה נוהגים להגיד בלי נדר, אז חשוב להבין את הדברים.
אני אומר לך נדר שהוא מותר ספר תורה.
שלא נדע. לא, זה לא צחוק, אני מדבר לך בשיא הרצינות. בשביל זה אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת של אותו בן אדם שאמר, אני מוכן להיות הראשון שיקבר בבית קברות. זה סיפור אמיתי. ועד כדי כך זה חשוב שהחליטו לכתוב על המצבה שלו את זה. זה לא, לא מצחק, תבינו, זה נשאר לעולמי עולמים. הבן אדם כבר נפטר לפני, לא יודע, 80-90 שנה. ועד היום רואים את עוברים ליד המצבה שלו ורואים את זה. זה לא צחוק. זה כך כמו לפעמים אנחנו אומרים דברים לא יפים לילדים או לזה. צריכים להיזהר בדברים האלה. יש כוח, כוח לדיבור. איך נברא העולם? איך נברא העולם? איך נברא? בעשרה מאמרות נברא העולם. אתם יודעים מה זה כוח של דיבור? זה כוח עצום. באה פרשה ואומרת לכם את הכלל. הכלל הוא, וזה צריך להחדיר למוח, ככל היוצא מפיו יעשה. עכשיו נעבור לדבר כמה מילים על הפרשה הבאה שמסיימת את ספר המדבר. והיא בעצם גם קשורה לכל הדברים. למה? כי אנחנו מדברים על מסעות עם ישראל. עכשיו תבינו שכל מילה כאן יש לה חשיבות עליונה, אבל אני רוצה להתייחס לה, באופן כללי לעניין. כשאנחנו מדברים באופן כללי לעניין, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאים למסעים על פי השם, ואלה מסעים למוצאים. תשימו לב, כפילות, מוצאים למסעים ומסעים למוצאים. הכפילות אבל מתהפכת. מה רוצים להגיד לנו כאן? קודם כל, מה זה אלה מסעי בני ישראל? לא כתוב ואלה, כתוב אלה. אומר אור החיים הקדוש, פסל את כל המסעות שהיו עד עכשיו. השלה הקדוש כותב, ואני גם אדבר על זה בדבר תורה של השבת, השלה הקדוש כותב שזה בעצם המסעות שכל אדם ואדם מגיע לעולם ויוצא. ואז אנחנו יכולים גם להבין את המושג הזה, למה כתוב ויכתוב משה את מוצאים למסעים על פי השם ואלה מסעים למוצאים. בשביל מה הכפילות הזאת? ומה ההדגשה על פי השם? ולמה בהתחלה מוצאים למסעים ואחר כך מסעים למוצאים? המגיד מדובנא מביא משל יפה. משל יפה לאחד שאשתו נפטרה והוא התחתן עם אישה שנייה והיה לו בן מהאישה הראשונה. והאישה השנייה לא כל כך אהבה את הבן מהאישה הראשונה, ומערכת היחסים בין הבן לבין האימא החורגת הייתה מערכת מאוד טעונה ולא נעימה, ממש לא נעימה. ברוך השם הילד גדל, הגיע לגיל חופה, והאבא מחפש לו בנרות קלה, וברוך השם מצא לו באיזשהו מקום קלה נאה וחסודה, משפחה טובה, ואמר לבנו, בני, מצאתי לך קלה נאה וחסודה, בוא תלך לפגוש את הקלה. כשהם יוצאים לדרך, הבן מסתכל אחורה, שהוא מתרחק מהמקום שהוא כל כך אוהב, במרכאות, מאותה אמא חורגת סנועת נפשו, והוא שואל את האבא, מתי, כמה אנחנו כבר רחוקים מהבית? האבא שואל, מה זה כמה אנחנו רחוקים מהבית? עוד כמה זמן אנחנו נגיע לקלה שלך? אז הוא, הבן, הוא חושב לעצמו, למה אבא אומר עוד כמה זמן נגיע לבן? ואני מסתכל על מאיפה שברחתי. למה? כי הבן, כרגע, הוא לא יודע, לא מכיר את הקלה, הוא לא יודע מה הוא הולך לראות. אבל דבר אחד הוא כן יודע. אני מתרחק מהאימא, אני מתרחק מהצרה. האבא אבל יודע איזה קלה מחכה לבן שלו. אז הוא מחכה שהבן יפגוש את הקלה. וזה בדיוק. וזה בדיוק העניין שויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. הם יוצאים מארץ מצרים, יוצאים מהטומאה, יוצאים מהכלא, יוצאים אל ארץ הקודש על פי השם. כשעושים את זה על פי השם, ואז אלה מסעיהם למוצאיהם, אז הם מגיעים למקום הנכון, זה המסע למוצא. הם כבר עכשיו מסתכלים הפוך על הדברים, כי הם מבינים לאן הם הולכים. אבל יש כאן אמירה יותר חזקה, שבעצם הנשמה הקדושה מגיעה לעולם הזה, מאיפה? מלמעלה. מקום המוצא יוצאת למסע. יש שאנשים יוצאים למסע. יש שהמסע, המטרה שלו להתרחק מנקודה מסוימת, בן אדם משתחרר מהכלא, המסע שלו עכשיו הביתה הוא המטרה שלו להתרחק מהכלא. יש מטרה לפעמים לבוא ולראות איזה הצגה במקום מסוים, אז המטרה היא להגיע לאותו מקום לראות את ההצגה. ויש לפעמים שהמסע עצמו בטבע הוא בעצם המטרה. זאת אומרת, יש שלוש סוגים של מסעות. יש מסע שהוא התרחקות ממקום מסוים, יש מסע שהוא הליכה למקום מסוים, ויש מסע שהוא מסע לשם מסע. זאת אומרת, המסע עצמו לא משנה מאיפה אני יוצא, ולא משנה לאן אני הולך, אני מטייל בוואדי, מטייל בטבע. זה מה שחשוב. אבל יש מסע שהכל חשוב, וזה המסע שלנו כאן בעולם הזה. חשוב מאיפה באנו, וחשוב לאן אנחנו הולכים, וחשוב איך אנחנו הולכים. איך אנחנו הולכים? על פי השם. מאיפה יצאנו? מהי נקודת המוצא אל המסע? מלמעלה. אז זה מה שנקרא מוצאם, מנקודת המוצא למסעם. על פי השם, כאן המסע הוא על פי השם, ואז המסע מוביל אותנו לאן? חזרה למקום המוצא, לעולם העליון, אחרי התיקון שאנחנו תיקנו כאן בעולם הזה. זה פירוש נפלא על הכפילות הזאת. עוד פירוש שמתאים לימים שאנחנו עומדים בהם, אנחנו עומדים בימי בין המצרים, אומר, מה הוא בעצם כותב כאן? מוצאים למסעים. הקדוש ברוך הוא, אחרי שחטאנו, לקח אותנו מנקודת המוצא, שזה ארץ ישראל, ארץ הקודש, החריב את בית המקדש, וזרק אותנו לכל הרוחות העולם. ואנחנו מפוזרים שם, ואנחנו כל אחד ואחד מאיתנו במסע. מה המטרה של אותו מסע? מוצאים למסעים, יצאנו לגלות למסע. המטרה היא לנהוג על פי השם, לעשות תשובה, ואז המסע שלנו יוביל אותנו לאן? חזרה למקום המוצא, לארץ הקודש, לירושלים הבנויה ולבניין בית המקדש, ייבנה במהרה בימינו, אמן. שקוייך.
חודש טוב.